רדיו קסם 106 FM רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק כנסו עכשיו
מדברים מוזיקה עם אסף פרט והפעם מסע בעקבות תור הזהב של הרוק הישראלי
מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר את אותם הדברים אבל לאט מה אתה רואה כשאתה קם בבוקר ברובם
ברוכים הבאים, מאזינים יקרים, מה שלומכם? ברוכים הבאים למדברים מוזיקה.
את השיר העצים שלא נכתב.
התוכנית שסוקרת וסורקת את הרוק הישראלי במסע שלו משנות ה-60 ועד שנות ה-90.
שנמאס לי כבר לשמוע על הסתם,
אני איתכם גם היום, אסף פרט, טכנאי דוטן ביבי, רדיו קסם, 106 FM. והיום כל התוכנית שלנו תוקדש לאמן אחד שפרץ ב-1992 ללא תשומת לב מיוחדת, בלי שיש לו מושג שבשנים הבאות יהיה אחת מהדמויות הצבעוניות והמרתקות ביותר במוזיקה הישראלית, רוקסטאר אמיתי בקנה מידה שלא ראינו בארץ, זמר מחאה אנטי-ממסדי שיוצא ללא פחד נגד המוסכמות, טעון בשירים ומסרים שכתב והלחין לבד, כשהוא סוחף אחריו קהל עצום של צעירים וצעירות מכל המדינה. וזהו אביב גפן כמובן, שבתוכנית הזאת נעקוב אחרי ההתחלה שלו, ואחרי הלידה של האלבום הראשון שלו, זה רק אור הירח. אז נתחיל אולי עם שיר הנושא, שלא היה השיר הראשון שיצא, וגם לא השיר הראשון שכתב, אבל אולי השיר המזוהה ביותר של אביב, ההמנון של הקריירה וגם הכינוי של הקהל שלו, ילדי אור הירח, בדידות, פחד, ילדים, משברים, וזוהי רק ההתחלה.
שאלוהים ברא את החושך, הוא ברא לנו ירח, שיראו איך אנחנו בודדים. את הירח שם גבוה שלא נוכל לגוע ויש כמה שעדיין מנסים ילדים מתופפים כדורים כחולים סרולים והאור שמלווה אותו צומח עמודים בעיתונים והאור שמלווה אותו צונע זה אור הירח זה רק אור הירח שאלוהים ברא את החושך הוא ברא לנו ירח שאירו אנחנו פוחדים את הירח שם גבוה שלא נוכל לגוע ויש כמה שעדיין מנסים הילדים מתעופפים כדורים כחולים סגולים והאור שמלווה אותו צומח במשברים ההורים כחולים וסלולים, והאור שמלווה אותו צורע.
אור הירח, שיר הנושא מתוך האלבום הראשון של אביב גפן. נזכרתי שאבא של אביב גפן, יונתן גפן כמובן, כתב שיר הרבה לפני השיר הזה שנקרא ילדי הירח. אם מישהו זוכר, אחד אחד היו נאספים, מגודלי שיער ויחפים, חולמים ביחד ואפים, ילדי הירח, ילדים יפים. אז הנה, זה התגלגל ככה אל הבן שלו ונהיה משהו אחר לגמרי. נחזור קצת אחורה, אביו גדל בבית, כמובן כבנו של יונתן ונורית, הוריו, אבל בבית הזה לא היו גבולות או חינוך, והרבה להיות בלית ברירה עם עצמו ולכתוב שירים. בבית הספר סבל חברתית ונחשב לילד בודד, שונה ואפילו מוכה. בנוסף, שפה גם אהבות נכזבות וכואבות. אל תוך מחברת שירים שפך את כל המצוקות והמחשבות שלו, והשירים האלה הפכו עם הזמן לשירים וגם ללהיטים גדולים. כנער הריץ את שלום חנוך ודויד ברוזה, שהיו אורחים קבועים בבית, ובשל הקשרים המשפחתיים האלה היה מגיע גם אל מאחורי הקלעים בהרבה הופעות שלהם, ולמד מקרוב על עולם הרוק הישראלי. ב-1990 הקים להקה משלו בשם חתולים בצנרת, ואפילו הקליט שיר ראשון בשם חבר. השיר יצא כסינגל של הד ארצי, בעיקר כדי לבדוק את השטח, לבדוק את התגובות של התקשורת בין השאר. כמו כן נוצר קשר ראשוני עם המפיק המוזיקלי משה לוי. גפן השמיע לו שירים שכתב, ולוי אמר באחד הרעיונות מאוחר יותר, כששמעתי את השירים לראשונה, השערות שלי בכל הגוף סמרו. הרגשתי שזה אחד מאותם רגעים שנשארים צרובים ולא שוכחים אותם. השיר הזה, חבר, לא משך תשומת לב מיוחדת ברדיו, מה שלא גרם לגפן להתייאש, אלא להפך, להיכנס במלוא התנופה להפקת אלבומו הראשון. משה לוי, המפיק המוזיקלי, וגם שותף בעיבודים, הפך אותו תוך זמן קצר מסתם נער ששר למקצוען. עדיין לא זמר גדול, הקול של אביו מעולם לא היה החלק החזק, אבל בהחלט יוצר מקורי שיודע איך להציג את שיריו. אז בואו נשמע את השיר הזה, השיר הראשון ראשון שגפן מקליט, שיר שנקרא חבר, עם פתיח חצוצרה מעניין. אפשר לשמוע בקול של גפן כאן עד כמה הוא צעיר. שיר מאוד יפה לדעתי שלא תפס בזמנו.
איך נהיית האחר, קח אותי מסדר, מעיניי מסתתר, כל כך ממהר, שום דבר לא גומר בי, אתה לא מתעסק בשיחותיי מנתק, למה אתה משחק בלבי מפקפק, מנצל וזורק. לא, אתה יותר אליי לא תבוא. מה גרם לך כל ישנות? Thank you. אתה ברחוב מממן עוד מחוב שגרם לעזוב אהבתנו ברחוב היית לי קונלמן עכשיו אתה מסומן בזריקות כואבות שאותי משכיחות מי עיניך חבר לא
ב-1991, אביב מקליט את האלבום הראשון שלו בחברת הד ארצי. גפן כותב ומלחין את כל השירים כמובן, ומציג בו את הנושאים שיעסיקו אותו גם בעתיד, אהבה, בגידה, צבא, גיוס, אלימות, שלום, סמים והורים. את האלבום הזה כתב גפן כשהוא צעיר ובוסרי, אבל עם בטן מלאה ועם המון כאבים וזעקות. הטקסטים היו חושפניים ואישיים, והלוק של אביב היה שילוב של דרמטי ודיכאוני. הוא עוד יפתח את כל עניין התדמית החיצונית והמראה החיצוני בהמשך. והנה מה שאביב אמר על תהליך כתיבת האלבום. כל התקליט נכתב תוך כמה חודשים של בלבול, חרדה והרבה קונפליקטים. באותה תקופה נפרדתי מקרין אופיר, בת זוגתו באותו הזמן, גם הוריי נפרדו, חבר שלי מת בתאונת דרכים, וכל זה הכניס אותי לפרנויות ולפחדים. הרי כולנו פוחדים ומבולבלים. השאלה, מי מודה בזה? אני לא מדחיק את הרגשות שלי. אני פוחד מהמוות, מיצירת קשר לאורך זמן, מכלי משחית ומאלימות. ואני כותב על זה. בזמן ההקלטות השתנה הרכב להקת הליווי של גפן עם הצטרפותו של הגיטריסט הראל בן עמי, כמו כן שאר נגנים הצטרפו, וללהקתו החדשה קרא גפן הטעויות עם שגיאות כתיב מכוונות. השיר הבא עם רפרנס לטעויות, עוד שיר זכור מאותו אלבום שנגע בהמוני בני נוער שחשו מתלבטים, עצובים, צפים, מחפשים את הדרך, תחויים בינינו, מי לא מרגיש קצת כך טינג'ר בזמן מרד הנאורים שלו. מיליארד טועים.
לכבוד מיליארד מיליארד טועים שאת דרכם עוד מחפשים אם לא מצאתם זה אולי סימן שאין לכבוד מיליארד מיליארד טועים לכבוד אלפי אלפי צמחים שאת שיריי לא ישמעו עד מתי תצופו על פני מים מלוכים לכבוד מיליארד מיליארד טועים חכינו לך ארכה אך את לא שלך עוד אדם אחד עייף שלא עשה אף פעם כיף. זה לא חובה לחיות, זה זכות להיות חיים, לכבוד מיליארד מיליארד.
אז האלבום הזה יצא במאי 1992, אבל מכר רק 200 עותקים בלבד. כישלון מסחרי, על פי כל קנה מידה. איכשהו השירים לא ממש הצליחו למשוך תשומת לב באופן מיוחד, אנשים עדיין לא הבינו ממש את התופעה, וגפן קוטלג איפשהו כזמר שוליים. אבל במקביל הוא התחיל להופיע עם להקות הטעויות, לחרוש את המועדונים והאולמות ברחבי הארץ, ולאט לאט יצר לעצמו קהל אוהדים קבוע, בדרך כלל צעיר מאוד, שכונה ילדי אור הירח. בתוכנית הטלוויזיה כל הרוק בדצמבר 92, תועדה הופעה שלו במועדון רוקסן, וכבר אז נראו בקהל ניצנים ראשונים של היסטריה. באותה תקופה הוא הצטרף גם לצוות משתתפי תוכנית הטלוויזיה החינוכית עניין של זמן, ושר שם לראשונה כמעט באופן מאולתר את השיר שהפך לפריצה הגדולה שלו לתודעת הקהל הרחב, עכשיו מעונן. אבל זה שייך לאלבום הבא, אנחנו עדיין באלבום הראשון, ומתוכו נשמע עכשיו את אמש, אמש התבזתי בפעם המאה, מתוכו נזכור את המילים, בעטו בי מול כולם כי לא הייתי בצבא, ומה זה לב רגיש מול ביטחון של מדינה. אחד ממקורות ההשראה הכי גדולים של גפן, ביחד עם הביטלס, ג'ון לנון, דיוויד בואי ובוב דילן, היה רוג'ר ווטרס, היוצר המרכזי של להקת פינק פלויד. למעשה כל השמות הגדולים שהזכרתי כאן היו גיבורים של אביו, יונתן, מהדור הקודם, שכתב בהשראתם כמה מהשירים הישראלים הקנונים. השיר הבא, השקפת אותי בעשר, מדבר על אהבה נכזבת, על השפלה ועל התבזות מול אותה אהובה בלתי מושגת ולא מתייחסת, אבל הנקודה שאני רציתי להתייחס אליה כאן היא הלחן והדמיון לפינק פלויד. אז בואו נשמע קודם כל את השיר השקפת אותי בעשר, ומיד אחר כך את הדמיון לפינק פלויד. מי שמכיר את הלהקה ודאי יבחין בפזמון.
כולם בעיר אומרים לי מצאת את האישה, אוי אוי, את באמת נורא בלונדינית עם הצ'ין שאת לובשת, אבל זה כל מה שאת עושה, אוי אוי. השקעת אותי בעשר כמו איזה תינוק, הלכת לאיזו מסיבה, דיברת איתי על כסף ודיברת איתי על יופי, אבל לא דיברת על אהבה. זה מעצים אותי. הדמות שאת מחפשת נמצאת במגזין אופנה, אוי אוי. הטון בו את מדברת, הוויכוח עליו החולקת מוציא את הנשמה, אוי אוי. השקף אותי בעשר כמו איזה תינוק, הלך לאיזו מסיבה, דיברתי איתי על כסף ודיברתי איתי על יופי, אבל לא דיברת על אהבה.
עכשיו שימו לב לקטע הבא, מתוך השיר Us and Them של פינק פלויד, מתוך האלבום המופתי The Dark Side of the Moon. בואו נשמע את הקטע שאני רוצה לדבר עליו לקראת הפזמון, אנחנו עוד מעט מגיעים אליו. שימו לב לדמיון לפזמון, לשיר של אביב.
דיברת איתי על כסף ודיברת איתי על יופי אבל לא דיברת על אהבה
כן, אז זה לגבי הדמיון בין השירים אני מודה שאני בעצמי עליתי על זה כששמעתי את השיר של פינק פלויד אבל בעיניי כל השפעה מהלהקה האדירה הזאת היא מבורכת, כך שאין לי טענות כלפי אביו בשום צורה. דווקא כמי שמעיד על עצמו שלא קיבל חינוך מהוריו, הנושא הזה, חינוך, הורים, ילדים, העסיק מאוד את אביו. באחד הרעיונות אמר אביו שכל מה שרצה כילד זה להגיע הביתה, שהבית יהיה מסודר, עם קערת פירות על השולחן, ושיהיו שניצלים לארוחת צהריים. זה מה שהילד הרע, המרדן, הבועט בממסד, בעצם אחי היה רוצה. ומצד שני היה את אביו השני, הייצוגי, וכך הוא אמר על השיר הבא שנשמע, אני מניח שהורים לא ישמחו לשמוע את השיר אלימות, שעוסק בחינוך הכושל שהם נתנו לילדים שלהם, או את אור הירח על אי קשר בין הורים לילדים, שמוביל את הילד לרצון להתאבד או להשתמש בסמים. זה לא תקליט להורים, אלא לילדים ולנוער מתבגר, הרבה ילדים מחכים לתקליט הזה, בלי שהם יודעים עליו בכלל. הוא מדבר בדיוק על מה שמטריד אותם. כשהם ישמעו אותו, הם יבינו שהם לא לבד. אז הנה השיר, אלימות.
אמאות ואבות, החינוך נוראי. אתם חשבתם שלא אלך בבוץ? אם תרביצו לי סרטי אהבה משודרים מאוחר אבל אלימות בכל שעה שחררו נשמה נשארים בבתים שלא יראו את פנינו תינוק קטן עובר מלחמה נרתיק אקדח עם תמיד הכבוד נאבד לאנשים חלשים ומי פה יגיד לי שיש אלוהים ולמה דעתי אמאות ואבות להבות, אתם הרגתם אותי, אותי.
קול צפרדעי, דיקציה בעייתית, גוף כחוש והופעה חיצונית תיאטרלית ומעוררת הדים לא הפריעו לאביו לכבוש עוד ועוד מעריצים. אמיץ, לא דופק חשבון, מנצל את הבמה כדי להעביר את המסרים שלו, וכל מה שניסה להגיד לו לא בושה או עקבות, היה מכה לתוך הבטן של המאזינים. הלחנים היו רוק גיטרות בועט לצד בלדות שקטות, עצובות ויפהפיות, הכל היה אביו שהתגלה עוד בהמשך כמלחין מצוין ויצרן להיטים אדיר. הייחוד שלו באותה תקופה של תחילת שנות ה-90 על פני יוצרי דור הרוקסן שפעלו אז, כמו למשל חמי רודנר או ערן צור, הייתה דווקא חוסר הבשלות שלו שהביאה אותו לבטא את האמת כפי שיוצרים אחרים לא היו מסוגלים לה. הוא היה יכול לעשות את זה בין השאר מפני שהוא עצמו, כמו הקהל שלו, היה בגיל הזה שבו כל אהבה היא נצחית, כל שנאה היא אינסופית, וכל משבר הוא טוטלי. השיר הבא נקרא לפעמים, אחד השירים שאני הכי אוהב מהאלבום הזה, מהשירים שהיו פותחים את ההופעה שלו. אפשר שם לראות איזשהו שמץ של אופטימיות במילים. רחוקה תל אביב וקרב האביב, אסור לשכוח, הגיע זמן יפה, אם לא רואים את הסוף, נסה לקחת ימינה, בסוף אתה תראה. לפעמים.
לפעמים, עננים של מאוד בראשך מצטברים, ואתה הגאה, תומן את ראשך ובוכה. עם מטושות חדים וטייר של הצפות, נוחת על המוח. להביר ללא כוח תרד קצת מהסוף. כן, כן. פתרון לא מוצא, תנו לי סלחה וקנה. איפה את? איפה את? אהבתנו זורמת לאט. רחוקה תל אביב וקרב אביב, אסור לשכוח, הגיע זמן יפה. אם לא רואים את הסוף, נסה לקחת ימינה, בסוף אתה
של שיר לפעמים. נושא הצבא העסיק את התקשורת ואת הקהל, במיוחד לאחר השמעת השיר הבא של אביו, בו אביו מסמן את צהל ואת הגבריות כממסד שצריך לפרק. קצת מאוחר יותר נודע שאביו גם לא שרת בצבא, מה שסימן אותו כמשתמט ומי שקורא להימנע מגיוס לצהל, דבר שלא היה נכון. מאומה רבתית בעיתונות ובתקשורת אז, סביב השיר הזה, והרבה רעיונות עם אביב גם שמנסה להסביר את הסיפור, שקוראים את המילים של השיר, אפשר להבין את התדהמה והכעס שאחזו בקרב חלק מהמאזינים, שהחוצפן הזה מעז לומר על הפרה אולי הכי קדושה שלנו כאן בישראל, הצבא הישראלי. אני זוכר אישית כתבה עם אביב גפן במוסף שבעה ימים, שהוא מצולם שם ללא חולצה, עם כסדה על הראש, אוחז בגיטרה, ועל החזה כתוב טוב למות בעד ארצנו. מאז כבר התמתנו הרוחות, אבל השיר עדיין עומד בפני עצמו. גנרל, שימו לב למילים.
שומע מזוק, צופים באוזניים, החבר הכי טוב, עושה סוף בין הידיים, הוא שומע קריאות, הפך על הרגליים, אישה סקנה נשמדה, הוא לא ייתן לכוס מים, לא, גנרל, הצבא בלם רב גנרל הצבא בלם רב גנרל כולנו בלם רב אתה לא רואה גנרל כולנו בלם רב 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 גנרל הצבא בלם רב אחות של אמא מודגת אחותו וחולה היא כבר לא כואבת דימון שמת גנרל הצבא בלם קרב גנרל הצבא בלם קרב גנרל הצבא בלם קרב
ולחשוב שקרוב משפחה, דודו מצד אביו, היה משה דיין, הגנרל של צהל בזמנו. אז איך אפשר לסכם את אביו של אותה תקופה, ואולי בכלל את האיש והקריירה? מצד אחד, המילים הבוטות, האמירות הפוליטיות, האיפור והבגדים הביזריים, ההופעה הבימתית הפרובוקטיבית, מציגים דמות מרדנית, קיצונית, חריפה, חדה, שזועקת גם לומר משהו, לא רק לבדר. שונה מאוד מזמרי רוק הישראלים האחרים, אביו מרבה לדבר על העניין הזה של זמרים בארץ בעצם לא באים להגיד משהו, לא נותנים איזושהי, לא נושאים איזושהי אמירה איתם, איזה מסר, וזה ההבדל בעצם בין זמר שעושה אומנות לבין זמר שעושה בידור. מצד שני, המוזיקה עצמה, הצליל הכללי של ההפקה, הלחנים, העיבודים, הם דווקא רכים, מלודיים ברובם, מתונים, קומוניקטיביים ודי נוחים לשמיעה. כלומר, בעצם יש לנו פה רוק ישראלי, ישראלי טיפוסי. כך בעצם יכלו כל כך הרבה בני נוער להתחבר אל אביו, גם אל המילים, מבחינה נפשית, ודי בקלות גם ללחנים ולמוזיקה, ולראות בו לא פחות אל הנציג של דור. והנה עוד קלאסיקה מתוך האלבום הזה, שנינו שווים.
Thank you. שנינו שווים פחות או יותר, רק לך יש עוד טמבל ששונא לדבר. ואהבתי אותך והלכתי ממך, נתת לי הרגשה שאף פעם לא נתראה. אוהב אותך, אחת לא מאושרת, שונא אותך, בחבל היא קושרת, רוצה אותך ולא רואה אותך נלחמת, חושב שהיא תפסה והיא כבר מתעייפת. שנינו לבד, רק לך יש פחדים שהטמבל יבוא ויראה אותנו שופטים. ולי יש כאב, הראש מסתובב, ותגידי לטמבל שלא יתערב. אוהב אותך, אחת לא מאושרת, שונא אותך, היא כל יום מתקשרת, רוצה אותך ולא רואה אותך נלחמת, חושב שהיא תפסה והיא כבר מתעייפת. ושנינו שווים.
אחת הראשונות להבחין בכישרון הכתיבה של אביב גפן הייתה הזמרת נורית גלרון, שבאמצע 1992 הקליטה את אלבומה בתוך הסערות, וביקשה מאביב לכתוב לה שיר. אביב כתב ביחד עם אחותו שירה והלחין בעצמו את השיר הבא שנקרא אתה פה חסר לי. אנחנו נשמע את אביב בהופעה חיה כמה שנים מאוחר יותר שר את השיר בעצמו. אתה פה חסר לי.
גשם כיסה את אספלט הכביש ביום הכי קר בשנה, ומעיניי שלי טפטוף מקומי כי יש סדק בלב אהבה. כשהלכת מכאן לא אמרת לאן, מסגרת פניי בחלון, אבל גם בתמונות לפעמים הדמויות מקשיבות לתקתוק השעון. ואולי אתה פה חסר לי, אתה כאן, אתה שם, ובכל זאת אתה פה חסר לי. ואולי אתה פה חסר לי. אידיוט אמיתי אם חשבת אותי שבוא ורוץ עד אליך, וכלום לא קרה כשאתה לא בסביבה, כן הכל די רגיל בלעדיך. הייתי בכיף מחבקת אותך, מחכה לך בין הסדינים. אני שונא את אנשים, אנשים חלשים שבמקום לדבר הם זזים. ואולי אתה פה חסר לי, אתה כאן, אתה שם, וב...
ובכל זאת אתה פה חסר לי. ואולי אתה פה חסר לי. מה יקרה אם פתאום תבוא אליי ותייפת הכל? רגע של שקט בחוץ שוב הגשם ממשיך על הכביש עוד ליפול.
השיר הזה בביצוע נורית גלרון הושמע המון ומאוד הצליח, אבל מעניין לחשוב על זה שאביב גפן שיתף פעולה עם עוד נשים זמרות, אלבום שלם שכתב והלחין לזמרת בשם קרן הכט ולזמרת בשם אלכס, וחלק מהשירים של אלבום הבכורה של נינט כתב אביב, אבל איכשהו הצלחה חלקית ביותר בכל מה שקשור לאלבומים האלה. אפרופו נשים, קרין אופיר, הזכרנו אותה קודם כחברתו לשעבר, אבל היא הצליחה להיכנס לאלבום הזה בשיר אחד חמוד וקצר שנקרא בית נבנה. נשמע אותו, נשמע את אביו, וברקע עם כל מיני תוספות חמודות, זאת קרין אופיר.
בית נבנה ונגור שם, גשם ירד לא יהיה חם, ונתאהב לנו עוד פעם מחדש. נלך לטייל עם הילד, ונבנה לנו כלב, ונתקרבל עד שאור היום יציץ.
יופי.
שנינו נגדל ונצליח, בערב הקנה לך מביח, בבוקר ננעל את הדלת שלא יפרצו.
וואו!
בית נבנה ונגור שם.
יס!
כן, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, ואפשר קצת כבר להתחיל לסכם את האלבום הזה. לא צריך להוכיח את מקומו של אור הירח בהיסטוריה של המוזיקה הישראלית, ולמעלה מכך בתרבות הישראלית. האלבום הזה עשה את זה לאו דווקא בגלל שהחל ככישלון, אלא בגלל שהייתה בו אמת כל כך מזוקקת עבור דור שלא זכה לביטוי כלשהו במוזיקה הישראלית המסחרית. עם נושא המקבעת, למשל, הלהקה הכי חשובה אולי של 1991, היו הילדים הכי חכמים בתיכון שאיש לא מבין את השפה שמדברים. גפן היה התלמיד שהמורה מעיף בתחילת כל שיעור כי הוא לא מסוגל לסתום את הפה. על אף שהוא במובהק אלבום של תקופה, מדהים לגלות כמה אור הירח אפקטיבי גם היום. האלבום הזה הפך לנקודת הציון שממנה החל התהליך שבסופו האיש הכל כך שנוי במחלוקת הזה, הוא אחד המוזיקאים הכי חשובים כאן. נסיים עם שיר שנקרא שוב החושך, וזה יהיה השיר שבו ניפרד בתוכנית הזאת. נאמר כמה מילות פרידה לאחר מכן. חכו לנו עוד קצת.
אחר, הוא מוצא אותי תמיד חוזר, כי כשהלכתי למקום אחר,
לשכנים שלי בטלפון צוחקים, תודה רבה הם לא מקללים, איך יצאת לי את הפנים, את אוהבת אותם רטובים שאלייך מתחננים ויוצאים מאחורים. ואת שומרת על האור עליי וכך עשה אותי השם, ותגידי לשכניי שלא יצחקו שאני מגמגם.
כן, אנחנו כמעט לקראת סוף התוכנית, בכל זאת בחרתי להיפרד מכם בשיר אחר, שאולי הוא איזשהו חלון הצצה כבר לאלבום הבא של אביב.
שנקרא לו הבית, גר אדם מבולבל, שנקרא לו אני, ולמרות שיש שמש, יש הרבה אנשים אפורים.
עכשיו מעונן כמובן. שיצא ב-93
במקום די מגעיל שנקרא לו הבית, גר אדם מבולבל שנקרא לו אני, כי למרות שיש כסף יש הרבה אנשים עניים. עכשיו מעונן, עכשיו מעונן, עכשיו מעונן, עכשיו מעונן. במקום די מדהים כשנקרא לו הבית, ההורים נפרדים שיהיה יותר טוב, אבל הבית שלי הוא נמצא בין רחוב לרחוב. במקום די מפחיד שנקרא לו הבית, בן אדם שם שותה בקבוק אחרי בקבוק, הבן אדם הזה הוא האבא שלי בדיום. אולי עכשיו מעונן.
עד כאן להיום חברים יקרים, מקווה שנהנתם ותאזינו לנו גם בשבוע הבא, יום שלישי ב3, בו נשדר תוכנית נוספת של מדברים מוזיקה, כאן ברדיו קסם, רדיו 106 FM, אני אסף פרט, הטכנאי דותן ביבי, אומרים לכם להתראות, ביי ביי.